שלום, כאן אבום בוג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם מר ירושלים, ניר חסון. שלום ניר.
היי.
היי. עיתונאי, כתב ירושלים וארכיאולוגיה ואקלים בעיתון הארץ, אבל הרבה יותר מזה, נכון? ירושלים היא מסוס חייך.
וואו, שאלה הכי קשה להתחלה. אני לא מהמאוהבים האלה של ירושלים, שעיניהם מצטעפות וכל פעם שהם רואים את העיר העתיקה, ואני מתייחס לירושלים מאוד במנסה לפחות באיזושהי קרירות אינטלקטואלית, ולהסתכל עליה ולכעוס עליה, ואני לא מאלה שמאוהבים בירושלים.
בפעם האחרונה שבדקתי, זכרתי שיש כמה אינטלקטואלים קרירים שיודעים אהבה מהי.
אני איתך, כן.
אני קורא...
אני אסביר את עצמי. יש בי איזשהו כעס כלפי, או איזושהי ציניות כלפי כל מיני אוהבי ירושלים בתוך מרכאות, כן? ששמים את ירושלים על ראש שמחתם, אבל הם לא באמת מכירים את המציאות, הם לא באמת מבינים את העיר, והכל עטוף באיזה מין סיסמאות וקלישאות וסלוגנים ריקים מתוכן. בגלל זה אני כל פעם שאומרים לי, איך אתה בטח נורא אוהב את ירושלים, אז אני תמיד כזה לוקח צעד אחרון ואומר, אני אוהב את ירושלים, אבל לא צריך להגזים.
אז אני אולי אדייק את זה קצת, כי זה... הנחת כמה יסודות להמשך השיחה על המוסה של הלא אהבה הזו, או מוסה הכעס. יש את רובי ריבלין, שאתה אומר לו ירושלים, הוא חילו רעדה יוחזון, והוא מתרגש, והקול שלו רווי בדמעות, רק מזכור המילה, שזה אוקיי. בסדר, יש אמוציות בחיים.
אני יכול להתחבר לזה, כן. אני לא ציניק לזה.
יש אמוציות כאלה, כן. ויש בצד השני אנשים כמוני שכל כניסה לעיר זה לעקור שן. זאת אומרת, אתה עובר דרך 3 קילומטר של בית קברות קודם כל. אחרי כן הרבי מלובביץ' מנופף לך לשלום. אחרי כן כבר ביום ראשון יש לך זמני כניסת השבת. כלומר, כניסה קשה, עיר קשה. ויש אנשים כמוך שלא מבטרים. אתה כותב עוד ועוד על עוד רובד ועוד רובד ומכל מיני כיוונים. לכן במובן הזה, כאשר פתחתי במר ירושלים, בדורך אתה מן היחידים שמשתדלים להקיף אותה, את כל היקפיה, את כל מכלוליה.
נכון.
פעם היו יותר, היה מירון בלווניסטי, והיו נוספים, היה עוזי וקסלר, היו רבים,
חיים
ברם, היו אנשי ירושלים מובהקים. אתה כמעט אחרון.
קודם כל, זה שאתה מזכיר אותי באותה רשימה, זה כבוד גדול, אני לא מתיימר. דבר שני, זו אחת התעלומות שאני לא מצליח להבין לגבי ירושלים. ירושלים, כמו שתיארת, עיר קשה ורעה ולא הכי נוחה בעולם, אבל להיות עיתונאי בירושלים זה תפקיד קסום. אני תמיד שואלים אותי, אני מצטט את רונלד סטורס, שהיה המושל הצבאי של...
הבריטי של המנדט.
המושל הראשון של ירושלים, שאחרי שהוא שלט פה בעיר כמה שנים, הוא מונה להיות מושל קפריסין. ואז ביומנו הוא כותב, אין קידום אחרי ירושלים. עכשיו, זה, לפקיד באימפריה הבריטית זה שטות גמורה, כי אתה יכול להיות מושל הודו, וזה בהחלט קידום אחרי ירושלים. אבל לעיתונאי, אני באמת לא מצליח לחשוב על איזה קידום יכול להיות אחרי ירושלים. זאת אומרת, אתה באמת מתעסק, פה כזה תרים שאלת, סליחה, קלישה, אבל אתה באמת מתעסק בעיר הכי מעניינת שיש. עם מגוון אנושי מטורף, עם מגוון בעיות חסר תקדים, עם עניין בינלאומי, אתה יודע, אתמול אנחנו מדברים ביום הראשון של רמדאן.
בשביל זה אנחנו מדברים.
אתמול בערב איזשהו חבר נתן לי סרטון, הסתובבתי כל הערב בעיר העתיקה בשערי הר הבית, ואיזה חבר נתן לי סרטון של שוטרים מכים מתפללים שנכנסים להר הבית, זה התפוצץ כאילו ברמות, צייצתי אותו בטוויטר, וזה היה בתוך שעות, באמת, בעשרות אולי מאות אלפי צפיות. זאת אומרת, באמת קוראים פה דברים שלא קוראים בשום מקום אחר, ומהבחינה הזאת זו זכות, ובאמת אני לא יכול, אין לי על מה להתלונן. מבחינת העניין והכיף של לעשות העבודה הזאת, בגלל זה אני פה.
אני אספר לך אנקדוטה על מה שאתה אומר, אין כמו, אין קידום אחרי ירושלים. בשנות ה-90, אל תשאל אותי באיזו שנה, הייתי בבית הלבן, היה איזה טקס כלשהו. הנשיא הוא קלינטון, היו בחדר רבין, זיכרונו לברכה, ומנהיגות יהדות ארצות הברית, אהוד אולמרט ועבדך הנאמן, מציגים את הנשיא קלינטון, מחיאות כפיים, מציגים את רבין, זה בכל זאת קהילה יהודית, מחיאות כפיים פלוס קליק, מציגים את כל ראשי יהדות ארצות הברית, מחיאות כפיים מינוס 5 קליקים, מציגים את אהוד אולמרט, מחיאות כפיים, החדר נקרא. אני אומר לעצמי, קלינטון, רבין, אולמרט, רגע. ואני שואל אותו, אני אומר לו, אהוד, תסביר לי רגע, כי אולמרט ואני חברים מעולמות אחרים. אני אומר לו, אהוד, תסביר רגע, אומר אברום. היו כך וכך נשיאים בארצות הברית, היו כך וכך ראשי ממשלה. מבחינת האנשים בחדר הזה, היה דוד המלך, אולי הורדוס, טדי קולק ואני. וזה דומה למה שאתה אומר, זה אחר.
נכון.
ירושלים היא ריאליה אחרת.
לטוב ולרע, זאת אומרת, הטירוף הזה סביב ירושלים הוא גם מה שמכביד עליה ועל החיים פה ועל הבעיות שבטח נדבר עליהן בהמשך.
ושהתחלנו את השיחה לקראת השיחה הזו, ביקשתי ממך טקסט, וכששלחת את הטקסט ראיתי את הכותרת ונרדמתי לשעתיים, זאת אומרת, פרוטוקול משיבת הממשלה ב-17 בספטמבר 1967, אמרתי, אין בזה חיים, אין בזה לחלוחית. וכשהתחלתי לקרוא, אמרתי, 5 פודקאסטים יש לי על הדבר הזה, על השפה שלהם ועל הלשון שלהם, ולמה אבא שלי לא מדבר כמעט, להוציא משפט אחד נכון, מוזר,
נכון.
ואיפה הציונות הדתית נמצאת פה, שיחה מעניינת, מה זה הטקסט הזה, מה זה הפרוטוקול?
אז הפרוטוקול הוא מספטמבר 67, 3 חודשים בערך אחרי הכיבוש, סיפוח, איכות, כל אחד שיבחר את המילה שלו, קדם לפרוטוקול הזה, ישיבה קודמת, אם אני מבין נכון, זה היה במה שאנחנו היום קוראים הקבינט הביטחוני, בוועדת שרים שכזו, שבה באים השרים לשר גלילי, ואומרים לו, שהיה ממונה אז על רשות השידור ועל כל ישראל בערבית, ואומרים לו, תקשיב, יש בעיה. איחדנו את ירושלים, יש לנו עיר חדשה, יש לנו בירה נפלאה, אבל יש בעיה, אנחנו עדיין, השדרנים בכל ישראל בערבית, ממשיכים להשתמש בשם אל-קודס.
עיר הקודש.
לירושלים.
הקודש.
הקודש, זה השם, זה השם הערבי של ירושלים. לא יכול להיות אחרי כל האיחוד הזה וכל השמחה הזאת, אנחנו ממשיכים להשתמש בשם האסלאמי, של העיר. ובואו נחשוב על שם אחר.
בואו רגע נסדר רק כרונולוגיה במקום, כי לא בטוח שכולנו יודעים. מ-48, בהחלטת האום 1947, הוחלט שירושלים תהיה קורפוס נפרד בניהול בינלאומי, לא קרה.
נכון.
ואז בעצם מסוף מלחמת השחרור והסכמי הפסקת האש ועד מלחמת ששת הימים, העיר חצויה, בליבה חומה.
נכון.
כדברי המשוררת.
יש כאילו שתי ירושלים.
ועם שתי עיריות שונות, נכון. עם מוניציפליות שונות, תרבויות שונות, לא קרבות זו אל זו. ואז ביום וחצי, יומיים, בתחילת יוני 67, החומה נופלת, ירושלים נכבשת, משוחררת, תכף ניגע בטרמינולוגיה, וחיים הרצוג קו נטוי רחבעם זאבי, זאת אומרת, באנרגיה מאוד, בהנפי יד, מרחיבים את הטריטוריה של ירושלים, מיריחו עד לתניה.
רגע, אז אני עוצר אותך פה שנייה, כי אם תשאל ישראלי ממוצע ברחוב, אז הוא יגיד לך דבר כזה, הוא יגיד לך, תלמיד תיכון, כן? מי שלמד בתיכון ישראלי, הוא יגיד לך, עד 67 היו שתי ירושלים, ירושלים הירדנית המזרחית, ירושלים הישראלית המערבית, וב-67 איחדנו אותן ויצרנו עיר אחת. עכשיו, זה מה שנקרא האמת, אבל רק חלק מהאמת. כי העיר שבעצם סופחה והפכה להיות ירושלים מיוחדת כיום, היא עיר גדולה, זאת אומרת, השטח שסיפחנו גדול פי 10 מהשטח של ירושלים הירדנית. והטענה שאני טוען, טענתי את זה בספר שכתבתי, והרבה
פעמים... נגיע לבור שלים.
לאחר מכן, היא שירושלים נולדה מחדש ב-67. הקשר בין העיר היום, כמו שאנחנו מכירים אותה, לבין ירושלים ההיסטורית, הקדושה, המיתית הזאת, הוא קלוש.
אפילו על גבולותיה הרחוקים ביותר של הירושלים ההיסטורית, היא לא הגיעה לכופר עקב, והיא לא הגיעה לאבודיס, אולי לאבודיס, אני לא יודע.
זה לא דומה בכלל לשום, זה כלום, שום דבר.
כלומר, סיפחו ירושלים עם שרבול ארוך צפונה עד שדה התעופה של עטרות קלנדיה, מערבה כמה שיותר, מזרחה כמה שיותר, דרומה כמה שיותר.
מבית לחם עד רמאללה כמעט, ויצרו עיר ענקית. עכשיו, עיר ענקית לא בקנה מידה ישראל, עיר ענקית בכל קנה מידה, היא יותר גדולה מפריז. היא יותר גדולה מתל אביב ומחיפה ביחד. היא עיר ממש ממש גדולה.
ומנומרת מאוד, אין בה שום אחידות כלשהי של כלום.
נכון, וזו עיר שעוצבה במשך כל השנים שעברו מאז, לא כעיר למען תושביה, אלא כלוח שחמט גיאופוליטי. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים למנוע רצף פלסטיני מבית סחור לעיר העתיקה, אז בואו נבנה את ארמון הנציב. ואם אנחנו צריכים למנוע רוב דמוגרפי פלסטיני בצפון, אז בואו נבנה את פסגת זה, זאת אומרת, זה עיר שאתה משחק שחמט, אתה לא בונה עיר למען התושבים שלה, ובאמת יצא עיר גרועה, כמה מפתיע, עם המון בעיות אורבניות שאולי נגיד.
אגב, זאת ההיסטוריה האורבנית של ירושלים, תמיד, הצלבנים מנעו מהמוסלמים, המוסלמים מנעו מהנוצרים, כל אחד מונע מכולם.
כן, אבל לא תמצא הרבה ערים מודרניות שתוכננו בצורה כזאת.
לא, אני מדבר רק על מדיניות ההדרה של האויב הידי, אמיתי.
נכון.
עכשיו בוא נחזור, רגע, לשיחה, הרחבנו את ירושלים עד מעבר ליכולת הבליעה שלה, אוקיי? ואז מגיעים השרים ואומרים, תראו, אנחנו קוראים לירושלים השלמה המאוחדת, לא חשוב כרגע מה השמות, והם ממשיכים לקרוא לה אל-קודס, וזה מתח שמעיד על שסע ולא איחוד.
נכון. ובואו נמצא שם אחר לירושלים, וגלילי הולך ומתייעץ עם כל מיני מזרחנים, והוא אומר באיזשהו שלב, תקשיבו, זה השם של העיר, זה השם של העיר בערבית, משתמשים בשם אל-קודס, אין לנו שם אחר. אבל אם אתם ממש מתעקשים, וזה כבר מופיע בפרוטוקול הזה, יש שם נוסף, שזה אורשלים. עכשיו, אורשלים הוא לא שם מומצא, זה לא שלקחנו ירושלים ועשינו, החלפנו
שכתוב. דיון.
כן. זה שם אמיתי, קיים, היסטורי, עתיק של ירושלים בערבית, שהוא כמובן גלגול לשוני של ירושלים העברית, והוא נשמר בכתבי הקודש הנוצריים. למה בכתבי הקודש הנוצריים? כי גם הנוצרים לא רצו להשתמש באל-קודס, יש לו קונוטציות
מוסלמיות.
איסלאמיות, אז הם משתמשים בירושלים, בתרגום כתבי הקודש הנוצריים לערבית, משתמשים בשם אורשלים. ואז הוא אומר, אם אתם רוצים, יש גם את השם הזה. ואז מתחיל הוויכוח נורא מעניין, שנמצא בתוך הפרוטוקול, של האם מדינה יכולה להחליף את השם של עיר הבירה שלה, את השם שבו כל האזרחים משתמשים.
בוא, השם הוא מה, לכל איש יש שם שנתנו לו, או לכל עיר יש שם שלקחו לה או לא נתנו לה, ברור ששם הוא מלא המון השתקפויות. אז אתה יכול להגיד, כן, ירושלים, היה כאן פולחן קדום של ירובעל כלשהו, וואה, אפשר ללכת, בית המקדש הוא בכלל הגורן הרבנה היבוסי, זאת אומרת...
וזה כפול, זה ירושלים.
מלא, השמות, מדרש השמות בירושלים הוא אינסופי, אבל בוא נתחיל עם מספרים, נתונים. תזרוק קצת נתונים על ירושלים הזו.
אני אזרוק את הנתון אחד, שהוא הנתון הכי חשוב, שאני חושב שהציבור הישראלי לא מכיר, ואם הוא מכיר, הוא לא מפנים את הדרמטיות שלו. והנתון הוא מאוד פשוט. היום, ב-2024, יודע מה, כמה, כך וכך עשורים אחרי איחוד העיר, 40% מתושבי עיר הבירה של מדינת ישראל, הם לא אזרחי מדינת ישראל.
הם רק תושבים, אם בכלל.
כן. וזו דרמה שאני לא מצליח להסביר כמה היא גדולה.
תסביר כמה היא גדולה.
קודם כל, אין דבר כזה בעולם. לא נמצא שום מקום בעולם, שבו, בטח לא בעולם המערבי, בטח שלא בעיר בירה, שבו 40% מהתושבים שהם ילידים, אני מזכיר, הם לא מהגרים, הם לא אזרחי המדינה. אין להם זכות הצבעה לפרלמנט שיושב בבירה.
רק לעירייה.
רק לעירייה. זה קודם כל צריך להבין את עוצמת האנומליה הזו. דבר שני, המעמד הזה מעצב את מערכת היחסים בין הישראלים לבין הפלסטינים, בין הפלסטינים לבין הרשויות, בין הוא מעצב את הנוף של ירושלים. אני כותב דוקטורט על, על, על התפתחות השכונות באוניברסיטה העברית, התפתחות השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית, והגורם הזה, התושבות הזאת, המעמד המשפטי הזה, מעצב את הנוף של ירושלים הרבה יותר מהבולדוזרים, הרבה יותר מחומת ההפרדה, יותר מכל דבר אחר. עכשיו תשאל, איך זה, איך זה, מה הקשר בין מעמד משפטי לבין נוף של עיר?
מה הקשר בין מעמד משפטי לנוף של עיר?
אז המעמד הזה יוצר אנומליה נוספת, שהיא קהילה אורבנית שלא יכולה להגר מהעיר. היא לא יכולה, הפלסטינים, בניגוד לחברים שלי, החילונים שלמדו איתי בגימנסיה העברית בירושלים, בשנות ה-90.
שהשמרנים גרים במבשרת והליברלים בתל אביב.
כן, עשינו כנס מחזור לפני כמה שנים, רובם הגיעו מחוץ לעיר, כן? ובניגוד לקהילה החרדית בירושלים, שהחלה להגר מהעיר בשנות ה-90, במספרים מאוד מאוד גדולים, הקהילה הפלסטינית בירושלים לא מהגרת. ולמה היא לא מהגרת? כי אם אתה מהגר, אתה עלול לאבד את מעמד התושבות שלך. עכשיו, כדי להגר מירושלים, אתה לא צריך... מעמד התושבות הוא בארץ, כן, הוא במדינת ישראל, אתה לא יכול לעזוב את מדינת ישראל. עכשיו, כדי לעזוב את מדינת ישראל, אתה לא צריך לנסוע לנתב"ג או לאלנבי, מספיק שאתה חוצה לצד השני של הכביש, כן, כי סיפחנו רק את מזרח ירושלים, לא את הגדה המערבית, אז אם אתה באבודיס, אם אתה בצד שמאל של הכביש, אתה בירושלים, אם אתה בצד ימין של הכביש, אם פניך צפונה, אז אתה בגדה המערבית. ואז אם עברת דירה לצד השני, אז אתה כבר לא תושב ירושלים, ואפשר לקחת ממך את הזכויות שנובעות מהתושבות, שזה דרמה גדולה, אתה אין לך ביטוח בריאות, אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול לבקר
במסגד. אתה לא מקבל אישורי בנייה, 80% מהבתים הם פרטיזנים.
החיים שלך מאוד, מאוד מוגבלים. יש מקרים שאפילו אתה לא צריך לעזוב את הבית שלך, שזה אפילו, הקו הגבול מסתבר עובר באמצע הבית, יש מקרה שאני מתאר, כתבתי לו כמה פעמים, של משפחה בכפר עקב, שמקבלת מכתב מביטוח לאומי, אתם לא תושבי ירושלים. שולחים מודד אליהם הביתה, הם הולכים לבית משפט, בית המשפט שולח מודד הביתה, והמודד מגלה שקו הגבול עובר באמצע. קו הגבול שהוא, קו הסיפוח, שהוא הגבול המוניציפל של ירושלים, אבל הוא גם הגבול הבינלאומי של מדינת ישראל, כן? כי מדינת ישראל נגמרת לפני הגדה
המערבית. והוא מעבר לחומת ההפרדה, ולכן כפר עקב הוא מקום... גיהנום, מוזנח על ידי כולם.
נגיע לזה עוד רגע, אבל שנייה, אני מדבר עדיין על התושבות. הבית הזה נמצא 54.2% בגדה המערבית, ו-48.8% משהו כזה בירושלים. אומר בית המשפט, אתם גרים בירושלים, אתם גרים בגדה המערבית, רוב הבית שלכם בגדה המערבית, אתם לא תושבי ירושלים, אתם לא מקבלים את הזכויות שלכם. הם מערערים, זה בית הדין לעבודה, כי זה ביטוח לאומי, הם מערערים לבית הדין העליון, והם אומרים, אוקיי, המדידות נכונות, אבל המיטה שלנו נמצאת בחלק המערבי של הבית, ואנחנו אנשים מבוגרים, רוב היום אנחנו במיטה, אז לכן תחשבו בנו, אנחנו ירושלמים. אומר בית המשפט, ואם תזיז אותה מיטה מחר, אני לא יכול לדעת, נכון? אז אני לא יכול להתחשב בזה. איפה שנמצא רוב הבית, זה מה שקובע. עכשיו, מהסיפור הזה...
זה ההייטק ניישן? זה?
כן. ומסיפורים רבים אחרים, אנחנו מבינים כמה הסכנה במרכאות של לעזוב את ירושלים, היא מסוכנת לתושבים פלסטינים. ואז אנחנו מקבלים את מה שאתה הזכרת, את הבנייה הבלתי חוקית, את הצפיפות, את החוסר אפשרות להגר, והדבר הזה מעצב את ירושלים.
בוא נשאל עכשיו שאלה. זה היה באזור הנתונים, 40% עוני גדול באופן יחסי.
80% מתחת לקו העוני.
ואתה כותב באיזשהו מקום, במאמר שלך, בהשילוח דומני, ולכן גם 80% מהבנייה לא חוקית, וכו' וכו' וכו'. בוא נשאל שאלה אחרת, מי הוא ירושלמי? בוא נתחיל במקום הטוב. בוא נתחיל, מי הוא ירושלמי של מערב העיר? היום. העיר שינתה פניה.
מי הוא ירושלמי? תראה, אני דבק בהגדרות הפורמליות. ירושלמי הוא מי שגר בירושלים. אני כמו שהבנת כבר, אני קצת מתרחק מכל הקלישאות האלה, כל מיני ירושלמים שעזבו את העיר לתל אביב, כבר גרים בתל אביב 50 שנה ועדיין מגדירים את עצמם כירושלמים. ירושלמי הוא מי שגר בירושלים. עכשיו, הקהילה הירושלמית היא בתהליכי שינוי, אנחנו שבועיים אחרי הבחירות המוניציפליות בעיר, אנחנו רואים את התהליכי שינוי האלו במועצת העיר, בזהותו של ראש העיר. הקהילה החילונית בירושלים, אם אני משיך לדבר על מספרים, הפכה להיות מיעוט. החילונית והדתית, בוא נגיד, הקהילה הציונית, פה אוהבים להגיד את זה לפעמים, או הליברלית, או הפלורליסטית, יש איזה כל מיני הגדרות שאני לא מאוד אוהב, אבל הקהילה הלא חרדית, היהודית הלא חרדית בירושלים, הפכה להיות מיעוט בתוך הציבור היהודי, אז וזה משנה מאוד את אני חושב, גם את מערך הכוחות, גם את תחושת השייכות של ציבורים מאוד גדולים בתוך העיר, וזה ישנה את ירושלים בשנים ובעשורים
הקרובים. אני אגיד לך מה אני מרגיש על מערב העיר שהכרתי. גדלתי במערב העיר, אבל לא הכרתי את כולה. השכונות שבהן הסתובבנו היו שכונות מאוד חילוניות, כמו שאמרת, מאוד הטרוגניות מבחינת סוג האנשים שהסתובבו בהם, מאוד ציוניות, והיום השכונות האלה הן הומוגניות, הרבה יותר חרדיות, מאוד אמריקאיות, עם נגיעות צרפתיות.
אז אני מנחש שאתה מדבר על שכונות שהן כאילו מרכז ירושלים.
מרכז העיר, כן.
מרחביה, קטמון, תלביה,
נכון,
אזורים
כן,
כאלו.
כן.
נכון, האזורים האלו מאוד השתנו, אבל אם אנחנו מדברים דמוגרפית, האזורים האלה דמוגרפית הם לא אזורים גדולים. הדרמה הגדולה לדעתי מתרחשת בשכונות הבאמת גדולות.
גילו, רמות. בגילו,
פסגת זאב, רמות. אלו שכונות שהן בגודל של עיר, כן? ממוצעת בישראל.
כן, כל אחת 40-60 אלף איש.
לגמרי. ושמה, אז רמות התחרדה כמעט לחלוטין, נווה יעקב התחרדה לחלוטין, פסגת זאב, יש התחלה של התחרדות, גילו יש התחלה של התחרדות.
התחרדות ועיר מעורבת, זאת אומרת, וגם פלסטינים בין עם תעודת זהות ישראלית
נכון,
ובין עם תושבים, נכון, שמשפרי דיור. במספרים
לא מאוד גדולים, אבל יש.
אבל שם.
אבל יש שם, כן. בהחלט. ויש דברים מעניינים, למשל בגבעה צרפתית, יש איזה מין ברית לא כתובה כזאת בין החילונים לבין הערבים, הפלסטינים נגד החרדים, באיזשהו ניסיון כאילו להדוף את ההתחרדות באמצעות כניסה של משפחות ערביות.
נגיע לחרדים, עוד אבל שנייה. שאלתי מי הוא ירושלמי מערבי, ענית, ובמקום אחר אתה מגדיר מי הוא ירושלמי מזרחי, לא מזרחי במובן היהודי, מזרחי למזרח העיר. הוא אדם עני, הסובל מקיפוח עמוק ומתמשך מצד המערכות הפוליטיות והמנהליות. הוא גר בבית לא חוקי שיש אליו צו הריסה. ילדיו לומדים בכיתות לא תקניות, בבית ספר שמינוי המנהל בו אושר על ידי שירות הביטחון הכללי, וספרי הלימוד לא צונזרו על ידי העירייה. לרחוב שהוא בו גר אין שם, ליד ביתו אין מדרכה. הוא ובני משפחתו מכירים היטב את ריח הגז המדמיע ואת כל סוגי כדורי הספוג ורימוני ההלם. המעמד המשפטי שלו נמצא תחת איום מתמיד, והזהות הלאומית שלו היא כמעט בבחינת דבר לא חוקי. אין לו זכות הצבעה לשום פרלמנט שיש לו סמכות כלשהי על חייו, זאת נקודת המוצא. עכשיו, כשיש עיר אחת שהיא הרבה יותר מבוססת, יותר גבוהה, חלק מהבתים ריקים כי רוב השנה, כי זה בתים שניים ושלישיים של בעלי הון מחול, וחלק שני לא יכול לזוז מילימטר מענני הגז המדמיע וערמות הדומן, זאת עיר אחת?
אוקיי, לא, זאת לא עיר אחת, והתיאור הזה הוא מה שנקרא המזרח ירושלמי הממוצע, ואני עומד מאחוריו, זאת אומרת, הוא מתמצת את הטרגדיה של מזרח ירושלים, אבל כאן אני רוצה לשים כוכבית. יש לנו נטייה לישראלים, אני חושב גם משמאל וגם מימין, לתאר את המצב בירושלים כסטטי, כאי-היסטורי. ואני טוען שהמצב משתנה. והמצב משתנה באופן דרמטי, והשינוי מגיע ממזרח. ואני אומר שהפלסטינים הירושלמים לא המתינו, לא יושבים על הגדר ומחכים לראות מה הישראלים יחליטו לגביהם. הם החליטו, הם קיבלו החלטות לגבי החיים שלהם. ונוצר תהליך שאני קראתי לו הישראליזציה של מזרח ירושלים, שמשלל סיבות, אם תרצה, ניכנס לזה, אבל העיקרית שבהם היא הגדר. כשבנינו את הגדר בין ירושלים המזרחית לבין הגדה המערבית, בעצם דחפנו, פיזית, דחפנו מערבה את תושבי מזרח ירושלים.
ניתקנו אותם.
מאחיהם
בגדה. מאזור החיות, באלעזריה, אבו דיס, רמלה.
יותר מזה, ניתקנו אותם מאוניברסיטאות, ממקומות העבודה, מהקשרים...
התרבות.
מקשרי הניסויים. חלק גדול מהניסויים בירושלים היו בין ירושלמים לחברונים.
המשפחות הגדולות של ירושלים הן חברוניות.
ומרגע שבנית חומה, אבל מעל החומה שמת גם חומה משפטית בדמות חוק האזרחות, שאתה מכיר היטב, שמונע איחוד משפחות בין ירושלמים לפלסטינים מהגדה, אז גם פה אתה דוחף אותה מערבה. אז צעיר מזרח ירושלמי היום, אז לפני 20-30 שנה, החיים שלו היו ברורים, הוא היה לומד באנג'ח בשכם, היה מתחתן עם מישהי מחברון, והיה בסוף מחפש עבודה ברמאללה. הוא עדיין יכול לעשות את כל הדברים האלה, יש לו תעודה, הוא יכול לעבור במחסומים, אבל הכל נהיה הרבה הרבה יותר מסובך. אם הוא יתחתן עם מישהי מחברון, הוא לא יכול להביא אותה לגור בירושלים, הוא יצטרך לעבור לגור איפשהו. ואם הוא יעבוד ברמאללה, הוא ירוויח סכום שלא יספיק לו למחיה בירושלים. ואם הוא ייסע לאנג'ח בשכם, אז כל פעם שהוא יחזור הביתה, בקלנדיה היו בעיות, והוא לא יוכל לחזור. אז הוא שואל את עצמו, רגע, בעצם למה שאני לא אעשה בגרות ישראלית, אלמד באוניברסיטה העברית, התחתן עם מישהי מאום אל-פחם ומירושלים, ויעבוד בקניון מלחה.
רק נפתח סוגריים, יש מאבק אדיר בוועדי ההורים במזרח העיר, בין בתי ספר שרוצים בגרות ישראלית, לבין בתי ספר שעדיין מחנכים לפי הבגרות, או הירדנית או הפלסטינית.
הפלסטינית, תאוג'י הפלסטינית.
כן, אבל זה איכשהו מחובר, לדעתי, למורשת הירדנית, אבל לא חשוב
כרגע. כן, זה היה הפעם, נכון.
והמאבק הוא פוליטי ביותר, כי הצעיר ובני משפחתו רוצים עתיד, תקווה, השתלבות, והגורמים הפוליטיים אומרים, אבל זו הכרה בכיבוש.
זה המתח.
וזה כמעט אלים לפעמים.
נכון, נכון.
כולל השבתות, כולל
שריפת בית ספר, היו סבל בית ספר בכפר עקב, בתחילה שם של לימודים הנוכחית. נכון, זה אימות קשה, אבל עצם העובדה שיש אימות, זאת אומרת, הזכרנו את 67, הניצחון הפלסטיני הכי גדול בירושלים, אולי מאז 67, היה סיפור של החינוך. ב-67, ממש באותו זמן, כשהפרוטוקול הזה נכתב, בספטמבר 67, ישראל פותחת את בתי הספר, ואומרת, יאללה, תתחילו ללמד, הבאנו לכם ספרים מהמשולש, קדימה, בגרות ישראלית, ופורצת שביטה שנמשכת לסירוגין כשנתיים בירושלים המזרחית, שכולם שופטים, המנהלים, המורים, ההורים, התלמידים, כולם שופטים, וישראל בסוף מרימה ידם, אומרת, תלמדו מה שאתם רוצים, העיקר תפתחו כבר את בתי הספר. וזה היה ניצחון ענק, כי הם הצליחו להוכיח שהם לא ערביי ישראל, הם לא עשו את מה ש... לא קרה מה שקרה ב-48, הם שמרו על הקשר שלהם עם הגדה המערבית, ולימדו את התאוג'י, ועד היום יותר מ-90% מהתלמידים לומדים תאוג'י פלסטינים. אבל מתחיל ביקוש לבגרות ישראלית, וזה חשוב, וזה דרמטי, כי זה משנה את
ירושלים. לאוניברסיטה העברית מלאה. ולא,
האוניברסיטה העברית שינתה את פניה. מי שאני למדתי שם בתואר הראשון לפני 15-20 שנה להיום, שינתה את פניה. יש מאות תלמידים פלסטינים ירושלמים שלומדים באוניברסיטה העברית.
כולל בקיץ שיעורי עברית ומלא וגדוש.
וזה לא באוניברסיטה, זה במכללת עזריאלי ודוד ילין ובהדסה ובקריאת אונו ואין סוף מוסדות ישראל.
ואז עולה השאלה, אם תהליך הפנייה מערבה או מבט מערבה של הערבי התושב העיר, איפה הוא שומר על הזהות שלו, ואז אתה מצטט באיזשהו מקום את לאה צמל בגילוי נאות, גם קרובת משפחה וגם אהובה קרובה, שאומרת, הנשים משלמות את מחיר שמירת הזהות הערבית בשביל הגברים. הכפייה ירדה מהראש של הגבר, אבל עלתה על הראש של האישה. זה התחליף. הגבר ויתר על הסממנים האלה כדי שיוכל להסתדר ולהשתלב, אבל הוא הלביש אותם על אשתו ועל הבנות שלו באופן קיצוני שלא היה אף פעם.
נכון. אם אתה זוכר את ירושלים של שנות ה-80, אז אתה זוכר גברים עם כפייה ושפם, מסתובבים בעיר העתיקה, ונשים בלי חיג'אב.
אני זוכר פוסטר בתערוכת סיום של בצלאל, שהיה גב של ערבי גרום מאוד, עם התז'קטי צמר האבים האלה, אתה זוכר אותם, עם כפייה אדומה, והיה כתוב גב ההר. אוקיי? ואין, אתה לא רואה יותר כפיות בירושלים.
אין כפיות.
לא, תיירים אמריקאים שקונים בעיר העתיקה.
או חברוני שהגיע ככה להתפלל באל-אקצה, זה פלח כזה. ונשים, אבל נשים כולם עם חיג'אב. זה כבר גם מתחיל להשתנות, רואים כבר פחות חיג'אבים.
אבל כשאתה הולך ברחוב סלאח א-דין, על הנשים אתה רואה מסורתיות מאוד גדולה.
עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה, כי הימין הישראלי הרבה פעמים טועה לחשוב שהתהליכים האלה שתיארתי של ההשתלבות בתוך הכלכלה הישראלית, החברה הישראלית, לימוד העברית, הבגרות, זה תהליך זהותי, שישנה את זהותם של הפלסטינים, והם ימחלו על כבודם ויגידו, אנחנו מבטרים על הזהות הפלסטינית שלנו, אנא קבלו אותנו לתוך חברה הישראלית. ואני אומר שזה בדיוק הפוך, זה תהליך דיאלקטי, זה תהליך שהוא, ככל שאתה משתלב יותר בחברה הישראלית, וככל שאתה מדבר עברית יותר טובה, והילד שלך הולך ללמוד בבגרות, אתה חייב לפצות על זה בחיזוק הזהות הפלסטינית שלך. זאת אומרת שככל שאני אהיה יותר ישראלי בחיי היום-יום, שאני אהיה יותר פלסטיני בתפיסת הזהות שלך. ראינו את זה אצל ערבי ישראל. ערבי ישראל השתלבו באופן הרבה יותר מרשים בתוך חברה הישראלית, כן? דוברי העברית הכי טובה בכנסת הם ערבים. בכלכלה ובאקדמיה ובבתי החולים ואיפה שלא נרצה, אבל הזהות שלהם והסולידריות שלהם עם החיים הפלסטינים רק הלכה והתחזקה. אותו דבר גם אצל ערבי ירושלים. זאת אומרת, תהליכים האלו לא יפתרו לנו את הבעיות, אלא ייצרו בעיות חדשות.
אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת או שתיים, מזרח ירושלמיות או ערביות ירושלמיות, ואז להפוך, לחזור ליהודיות ירושלמית. אנחנו מדברים, הגענו במסע שלנו אל הגוונים, בגוונים הירושלמיים, אל המקום הדתי. ויש תחושה באמת של הדתה מאוד גדולה ברחוב הערבי, ברחוב המוסלמי, לא בהכרח, הרחוב הנוצרי הוא שונה ולא יהיה לנו זמן לדבר עליו.
הוא נעלם. המיעוט הנוצרי בירושלים
התכווץ מאוד. זה מאוד מעניין, השיחות שלי עם הקרדינל פיצבאללה, שקרדינל ירושלמי זה גם כן דבר שצריך להתגאות בו.
לא מספיק ישראלים יודעים את זה, יש לנו קרדינל בירושלים, זה דבר מרגש.
שאולי יום אחד יהיה אפיפיור, מי יודע.
הלוואי, הוא איש נפלא, הלוואי.
כן. אבל זה לא הקהילה הנוצרית. יש לך טענה שאתה טוען אותה גם בספר, לצערי נאלצתי לכתוב עליו ביקורת חיובית בזמנו, ובמוסף ספרים של הארץ, קשה לכתוב ביקורת חיובית, אבל הוא באמת ספר נפלא.
מחלתי לך.
שהביקורת היחידה שלי אליו הייתה, שקהל הקוראים שצריך לקרוא אותו לא יקרא אותו. המדינאים מקבלי החלטות, קברניטי העיר. ויש לך שם טענה מאוד מעניינת, וטענת ההדתה הערבית שלך טוענת בין השאר, חוץ מתהליכים גדולים שקורים בעולם, החכמים שכמותכם ישראלים, פירקתם את האוריינט האוס, פירקתם 20 וכמה מוסדות, חילונים פלסטינים, מה הותרתם להם את המוסדות המסורתיים? דבר רגע על החוסר הבנה של הכובש הישראלי, ואתה מתעקש כמעט בכל מקום להגדיר את מזרח העיר כחיבוש ולא ולא כמשהו אחר.
אז אני רק אגיד על זה מילה. קודם כל, הכיבוש הוא בעיניי לא של השטח, אלא של האנשים. זאת אומרת, כל עוד הם לא אזרחי מדינת ישראל, אני לא חושב שאפשר לדבר על הגדרה אחרת. לגבי העניין הדתי, אני חושב שישראלים לא מספיק מבינים את החשיבות של ירושלים ושל אל-אקצא בזהות הפלסטינית. וזה לא כל כך עניין דתי. אתה יכול לשאול אנשים נוצרים בירושלים.
הנה, באסל גטאס לדעתי הוא נוצרי. נכון, חבר כנסת,
אני חושב,
עולה להר הבית וצורח צרכות ירושלים.
כן.
לאל-קודס הוא עולה, לחרם משריף.
כי מה הוא פלסטיני, ובמיוחד מה הוא פלסטיני ירושלים? פלסטיני הוא ערבי שמשימת חייו היא להגן על אל-אקצא. מפני המערב, מפני הקולוניאליזם, מפני הציונות, לא משנה. אבל הגנה על אל-אקצא זה...
אגב, זה כמו שציוני, מרכז חייו היא ציון ירושלים. נכון. ארץ ציון וירושלים.
נכון.
זה תמונת ראי.
זו הטרגדיה.
כן.
אבל הרבה פעמים בשיח הישראלי יש איזה זלזול כלפי הכמיהה הזאת, והמקום הזה, והתפיסה האסלאמית את אל-אקצא, ותמיד יגידו, טוב, זה רק המקום השלישי בחשיבותו, או הם כאילו באו בעקבותינו, אני חושב שאנחנו לא מבינים את העומק של הדבר הזה. עכשיו, אל-אקצא הוא לא רק הסמל הלאומי הכי חשוב של הציבור הפלסטיני ומעידים חיילים בעזה, זה שבכל בית יש תמונה של אל-אקצא. זה לא רק הסמל הדתי, כמובן, החשוב ביותר. בעיני הפלסטינים הירושלמים זה גם מקום מאוד פרטי. זה המקום היחיד, הזכרנו כיבוש, אל-אקצא, ירושלמי יגיד לך, או פלסטינים בכלל יגידו לך, אתם הציונים לקחתם איתנו הכל. לקחתם את חיפה, ולקחתם את יפו, ולקחתם את חליל, ולקחתם את שכם, לקחתם הכל. יש פינה אחת בפלסטין הגדולה, שהכיבוש לא הצליח לקחת עד הסוף, וזה 144 דונם של אל-אקצא. זה המקום שבו יש כיבוש, אבל הוא לא מוחלט. וכשאני מגיע עם המשפחה שלי לאל-אקצא, אני מרגיש חופשי. זה מקום ירוק בעיר מאוד מאוד לא ירוקה, כן, מזרח ירושלים עיר צפופה ותחוסה חסרת עצים, אל-אקצא הוא מקום ירוק, זה מקום שאין בו חיילים ואין בו שוטרים. כשיהודים לא עולים להר הבית, אנחנו תמיד רואים את הר הבית דרך העיניים של העולים היהודים, ואז יש 3 שעות ביום שעולים לא מוסלמים להר הבית, ואז יש הרבה מאוד שוטרים על ההר, אבל רוב שעות היום אין שוטרים על ההר. וזה המקום שבו משפחות יושבות ועושות פיקניק, ילדים משחקים כדורגל.
זאת חוויה מדהימה. אתה רואה את המקום, שני המקומות הקדושים, גם את מסגד אל-אקצא בקצה, אל הקצה, גם מסגד עומר, על עומר אבן חטב, עם כיפת הזהב הידוע.
אני משתמש באל-אקצא במונח הירושלמי שלו, שמדבר על כל שטח.
על כל המתחם המכובד.
השרף, כן.
המתחם המכובד. ואתה אומר, רגע, אבל זה פיקניקים וכו', וזה פיקניקים מכבדים.
כן.
הוא בא לשם בשביל להתעלות, הוא לא בא לשם כדי להוריד.
בדיוק, עכשיו, אז נאמני הר הבית למיניהם, ופעילי המקדש וכל אלה, אז הם נורא מזלזלים, זה אומר, איזה מקום קדוש זה שאתה משחק בו כדורגל.
להפך.
אבל זה כי אתה לא מבין, בדיוק, זה המקום, כי זה המקום שלך, זה המקום שבו אתה יכול לשחק כדורגל, זה המקום שבו אתה יכול לשבת עם המשפחה ול... איפה פלסטיני ירושלמי עושה פיקניק? איפה הוא יוצא לשבת לבלות שעות עם המשפחה שלו? זה המקום. הסטטוס קוו משתנה במקום הזה, ויהודים עולים יותר, ויש יותר חיילים, והמקום מתחיל להשתנות, זה אימה אמיתית, זה פחד אמיתי שהוא לא רק הפגיעה בסמל ובזהות, הוא גם פגיעה במקום המאוד פרטי ומאוד אישי שלנו.
אני אקח את זה יותר רחוק, אנחנו נוטים להטיח במופתי שהוא שתל במוחו של היטלר את הפתרון הסופי, הבל ורות רוח וכו'. אני חושב שהיחיד שכיבד את התנועה, את התכנים של התנועה הציונית, היה מופתי. הוא אומר באמת אל-אקצא מכובדת וחשובה לנו, אנחנו השומרי המקומות הקדושים במובן הזה, עבור העולם המוסלמי כולו. באים הציונים, מה זה המילה ציון? זה ודאי ירושלים ובית המקדש במרכזה.
המצודה שהם...
הם באים עם ספר התפילות שלהם, ואני כמופתי מאמין בתפילה של אחים, 3 פעמים ביום הם אומרים, ותחזנה עינינו, בני ביתך כבתחילה, אני מאמין להם, יש להם אג'נדה לבנות את בית המקדש. כלומר, בניגוד לציונים שלא האמינו לתכנים היהודים שנשאו אותנו עד הנה, המופתי האמין ונבהל.
אז פה אני חולק עליך ועל המופתי. כי אני אומר, ובוויכוח שלי עם אנשי המקדש, אני אומר, התנועה הציונית לא הגיעה לירושלים כדי לבנות בית מקדש. אני נפגשתי לפני משהו כמו שנה עם ילדים בהתנחלות, בכפר אדומים או משהו כזה, והתחיל הוויכוח הזה על בית המקדש. זה שמטרת הציונות, בשביל מה באנו לפה? הרי אנחנו קוראים לזה הציונות, המטרה היא... ואני אמרתי, לא, בית המקדש כבר קם, הוא עומד. בדיוק שבוע לפני זה, ישראל השלימה את הקמת המוביל ההפוך, שמזרים מים מהים התיכון לכינרת. ואני אמרתי, זה בית המקדש בשבילי, המוביל ההפוך הוא בית המקדש.
נראתה.
הרי מעולם לא היו, אנחנו מדברים על ילדים, אתה מכיר את הביטוי טוב ממני, ילדים משחקים ברחובותיה של ירושלים, כן. וזקנים.
או זקנים, כן.
מעולם לא היו כל כך הרבה ילדים יהודים ברחובות ירושלים, גם כשבית המקדש עמד בסיוע, אפילו לא הגיע לעשירית ממספר. זאת אומרת, מה אנחנו רוצים יותר?
אתה צודק, אבל כאן זה בעיות הגימנסיה שלך. לפני כמה שבועות הייתה לי שיחה כאן עם נונו, עם פרופסור אמנון רז קרקוסקין, על טקסט מדהים שגרשום שולם, הצהרת אמונים לשפה שלנו, והליבה של הטקסט הזאת, ב-26 הוא כותב לפרנס רוזנצוויג, הוא אומר לו, אלוהים לא יישאר אילם בשפה שבה השבענו אותו אלפי פעמים לחזור לחיינו. זה נורא נחמד שאבות הציונות ואימהות הציונות, לא מאמינים באלוהים, אבל מקבלים את הבטחתו לארץ ישראל השלמה, וכו' וכו', הכל נחמד.
אז אני קורא בטקסט שנכתב בגרמנית, באלט נוילנד, ואתה הולך ואתה רואה את התיאור של ירושלים, ההרצליאנית.
כן, אבל הרצל, במקרה הטוב, היה סוסו של משיח. אי אפשר לעצור את המיטה.
זו הקללה שמונחת...
נכון, בשפה, בתחייה.
בדיוק,
ולכן אני טועה...
תיבת פנדורה שפתחנו.
והמופתי ראה כמו גרשום שולם ופרנס רוזנס, והגרועת הסכנות שבמטענים הישנים. אבל נלך עם זה עוד טיפה הלאה, בסדר? כן, זה מקום מקודש, אולי אנקדוטה, ב-88, 89, פייסל אל-חוסייני השתחרר ממעצר מנהלי, והוא לקח אותי לסיור בהר הבית, עם משפחת חוסייני בהר הבית, יש להם אפילו פינת קבר שם.
אבא שלו קבור שם.
גם הוא לדעתי.
כן, בוודאי.
ואנחנו הולכים במתחם שמה, ופתאום, והיה שם בינוי, תמיד הרבונים שמה, נכון? זה כמו הכניסה לעיר, היא לעולם ונמל התעופה, היא תמיד יהיו בבנייה, ואני דורך על מסמר, מה שנקרא מסמר 10 חלוד, ונכנס לי דרך הנעל לתוך הרגל. עכשיו כל העיתונות מסביב, אני אומר, אני לא יכול לצרוח, זה הכבוד הלאומי, ואני עומד עצור כולי, ופייסל רואה שאני סובל, אומר לי, מה קרה? אני אומר לו, תסתכל, הוא מסתכל, אומר, אוי, אומר לו, פייסל, בפעם האחרונה שניסיתם לצלוב פה יהודי, זה לא נגמר טוב. אז הוא אומר, זה לא אנחנו, זה הנוצרים. אוקיי. נמשיך עם זה רגע הלאה, יש דתיות, יש דתיות באוויר ממיליון סיבות, זאת אומרת, סיבות של זהות, סיבות לאומיות, סיבות של טעויות של ישראל, בסגירת מוסדות מחלנים, אולי זה לא טעות, אולי זה היה כוונת מכוון, אבל גם ירושלים היהודית, אנחנו חוזרים עכשיו מערבה, עוברת תהליכים מדהימים. אתה כתב משהו שאני הרגשתי אותו כל חיי, ואתה כתבת אותו בצורה כל כך יפה, אתה אומר, בין 48 ל-67, ירושלים הישראלית נשארה בפעם הראשונה בתולדותיה ללא מוקד דתי מקודש, ומבחינות רבות הפכה להיות עיר חילונית. חלק מתושביה, עבדך הנאמן בהם כילד קטן בעיר, חשו הקלה על כך שלראשונה בהיסטוריה הארוכה שלה, נותקה ירושלים ממסע הקדושה וממטען הדורות שהעיק עליה. כשהקימו את היכל שלמה, משחק המילים היה מטריף, זה בכלל על, על שם איזשהו, שיהיה התורם okay. אשר יהיה, אבל היכל שלמה זה מקדש שלמה.
ברור, והמבנה הוא נראה כמו,
לבית מקדש, אבל העיר הייתה מחולנת במובן, אין אתרים קדושים, ובכל זאת היא הייתה בירה נפלאה. היום העיר מלאת אתרים קדושים, וזה נראה שאין הרבה קדושה בעיר כבושה.
נכון. כן, זו טרגדיה שלנו, כן. ירושלים, בדיוק, כשאתה מצטט שם, יש שם גם ציטוט שבן גוריון אומר, השתחררנו מהעול הזה של המקומות הקדושים.
ודיין קורא לזה הוותיקן?
בדיוק, לא, עכשיו, מתי דיין אומר על זה הוותיקן? 12 שעות לפני שהוא אומר, חזרנו אל הקדושים שבמקומותינו על מנת שלא להיפרד מהם. זאת אומרת, רק 12 שעות או 24 שעות חולפות בין הוותיקן הזה, שהוא אומר, כאילו, מה אנחנו צריכים את המקום? הוא עומד, מתחילה מלחמה, הוא עולה להר הצופים עם עוזי נרקיס, עוזי נרקיס שואל אותו, תגיד, מה לעשות עם העיר העתיקה? הוא אומר, עזוב, עזוב אותך מהוותיקן הזה. ו-24 שעות אחר כך הוא מגיע לעיר העתיקה כמי שכבש אותה ואומר, חזרנו
אל בורות המים לשוק ולכיכר.
מה קרה? בעיניי זו נקודת שבר מדהימה בתפיסה הישראלית של ירושלים. מה קרה ב-24 שעות האלה?
מה קרה?
אז אני חושב, תום סגב מזכיר,
ב-67,
שאני חושב שהוא אומר משהו כזה, אי אפשר להבין את מה שקרה בלי לזכור, שערב המלחמה נשאו הרבנים הראשיים, לגן העצמאות בתל אביב, וקידשו את אדמת הגן בתל אביב, גן העצמאות.
לבית קברות.
לבית קברות, כדי שיהיה איפה לקבור את עשרות אלפי ההרוגים שצפויים לנו. זאת אומרת, התפיסה הייתה שאנחנו באמת עומדים לפני אסון, אני לא הייתי, אתה היית, אבל האמונה באמת הייתה שאנחנו לקראת שואה שנייה. ואז לא רק שהשואה השנייה לא מגיעה, ולא רק שמגיע ניצחון כזה גדול, אלא אנחנו חוזרים להר הבית. והנפש לא עומדת בזה. ואנחנו נסחפים בתוך מערבולת של רגשות ואופוריה אדירה. המחאה שלי או הטענה שלי, שלא הצלחנו להשתחרר מהמערבולת הזאת אחרי 60 שנה. זאת אומרת, הבעיה שלא, אנחנו עדיין לא מצליחים לראות את המציאות כפי שהיא מבעד לענני האופוריה האלו. אבל הנקודת שבר הזאת של 67 סוחפת אותנו עד היום, ואיבדנו את מה שהזכרתי קודם על איך שאני רואה את הציונות, שהיא לא באה להקים בית מקדש, היא באה להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, היא לא באה להקים מחדש את בית המטבחיים הזה.
הגדרת שאחרי המלחמה נוצר דפוס שממנו לא השתחררה ישראל עד היום, כשמטרת ישראל בירושלים היא לא לענות על צורכי העיר ותושביה, אלא חלק ממאבק מדיני, הצהרת בעלות, פעולת מחאה. כלומר, ישראל היא פעולת הגמול בירושלים.
ממש. ירושלים היא פעולת התגמול, זאת אומרת, הבנייה היא עצמה, בדיוק, הבנייה עצמה, והאתרים שלה, והעיצוב שלה, תראה את רחבת הכותל, כן?
אני לא יכול לראות את זה.
הרסנו שכונת מגורים.
קניתי בפני שבועיים, קניתי, אתה מכיר את אלי הצלם הארמני?
בטח.
קניתי תמונה מדהימה, אני מחכה עכשיו למסגור של הכותל עם הרובע המוגרבי, עם השכונה המוגרבית. זה כל כך יפה.
אז יש ספר שיצא כן. עכשיו של ונסן למר על 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 הרובע
על
הרובע
על השכונה המוגרבית,
כן. הסיפור של הרובע המוגרבי, ויחד עם הספר הוא הוציא אפליקציה לטלפונים של שחזור דיגיטלי אחד לאחד, שאתה יכול לטייל בתוך השכונה מהטלפון שלך, שזה מרהיב. ואתה מסתכל על זה, ואתה מסתכל על הרחבה הבוהקת, שאי אפשר לפתוח את העיניים, כן, במשך רוב ימות השנה, מרוב הבוהק של הלובן שמה, ואתה אומר, מה איבדנו? ואיזה עיר יצרנו?
אבל בוא נלך עם זה קצת יותר. כי דיברנו על קדושת העיר אל-קודס, עם זה התחלנו, וקדושת המקום, המתחם המפואר עבור הפלסטינים, המוסלמים הפלסטינים, לנוצרים יש מקומות אחרים באגן הקדוש, קדושים וחשובים ומרתקים וטעוני מריבות לא פחות, ואצל היהודים קרתה גם כן מטמורפוזה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, ירושלים דהיום, עם הכוחות הפועלים בה, היא שמקודשת ונערצת ומעוררת לחלוחית בעיניהם של רבים, כפי שדיברנו קודם, היא בעצם בירתה או מקום קדושתה של דת חדשה לגמרי. זאת אומרת, יש הבדל בין להיות יהודי שמתפלל לעיר, לבין להיות יהודי שמפעיל את העיר. יש הבדל בין להיות יהודי שאומר יום יבוא ויבנה בית המקדש, לבין יהודי שעולה על ההר ורוצה לחדש את הקורבנות. יש כאן נאו-יהדות.
אז זהו, אז זה שבר נוסף, שקורה בתוך הציונות הדתית. יש שאלות רבות איך הוא, מאיפה הוא מתחיל ואיך הוא מתגלגל. אני חושב, אני שכחתי את שמו של החוקר שממנו שאבתי את זה, אבל אני מסכים עם הגישה שאומרת, בתפיסה של הציונות הדתית, למדינת ישראל יש תפקיד בתוכנית האלוהית, כן? בתוכנית הגאולה.
ללא ספק, ראשית צמיחת גאולתנו, זאת התפילה.
ובכל פעם שמדינת ישראל בוגדת בתפקיד הזה, והולכת ועושה מסע ומתן, ומחזירה שטחים, ועושה הסכמים, עלינו האבנגרד, שמובילים את המחנה, להראות לה את הדרך. וכדי להראות את הדרך, צריך לעשות דרך קיצור. אי אפשר להמשיך עם דרך המלך של המדינה, ודרך הקיצור בהכרח עולה להר הבית. זה מתחיל מ-82 עם פינוי סיני, הרב הראשי של ימית, הרב אריאל, עוזב את ימית, ומקים את מכון המקדש בירושלים. זה ממשיך...
שגדעון הרן אגב דייק ואמר, זו הייתה התנועה לעצירת הנסיגה בסיני, לא מסיני.
נכון.
כלומר, בסיני אנחנו עוצרים את הנסיגה מיהודה ושומרון.
בדיוק.
כן.
ואז אנחנו משתמשים גם בהר הבית כאינסטרומנט פוליטי, כי אתה בעצם, בוא נפוצץ את המסגדים, כי זה מה שהמחתרת היהודית רצתה לעשות, כדי לבלום, לא רק כדי להביא את הגאולה, אלא גם כדי לבלום את הנסיגה. זאת אומרת, זה גם איזה אינסטרומנט. וזה ממשיך ב-96 עם המכתב של רבני ישע שמתיר בעצם עלייה להר כתגובה להסכמי אוסלו.
לאוסלו, כן.
וזה ממשיך ב-2005 כשאדם בשם פקיד במשרד העלייה והקליטה בשם יהודה גליק עוזב את המשרד ומקים את מטה ארגוני המקדש. ובאמת אנחנו בכל פעם שיש כזה איזושהי התקדמות אנחנו רואים קפיצה בהתעניינות של הציבור הדתי-לאומי בהר הבית. והיום מדובר בתנועה שמכילה משהו כמו 30 ארגונים שונים, שפועלים בכל מיני מגזרים, בכל מיני חלק איזה לובי פוליטי, וחלק זה אנשים שמקימים, בונים את, 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 את המזבח ומכינים את בגדי הכהנים, וזה שינוי דרמטי, כי זה כמו שאתה אומר, זה יהדות חדשה. היהדות הרבנית שאנחנו מכירים, בנויה על ההיעדר הזה של המקדש, בנויה על זה על תפילות ועל תלמידי חכמים, ופתאום יש לנו משהו חדש לגמרי, על מקדש ועל אליטה חדשה שהיא בכלל כהנית, והפרקטיקה היא שחיטת בעלי חיים ולא תפילות, וזה באמת נאו-יהדות. אבל התהליך הזה של הציונות שדיברנו עליו, הביא אותנו אל הקצה הזה, ועכשיו אנחנו פה.
אני לא בטוח שזה הקצה.
אוקיי.
אני חושב שיש קצוות אחרי הקצה, אבל זה לשיחות אחרות. אני רוצה שתי שאלות אחרונות כדי לסגור את המעטפת. נגיד שיום אחד תהיה נורמליזציה, כלומר, תהיה החלטה, חבר'ה מחליטים להיות נורמליים. איך נראה אזרוח מלא של מזרח ירושלים? מה המשמעות של זה? ש-40% מקבלים תושבות, מקבלים אזרחות ישראלית, יש השקעה שווה. משה לאון עושה עבודה לגמרי לא רעה בפיתוח מזרח העיר, אבל יש מאחורה, אני חושש, ארגומנט מאוד ימני, זאת אומרת...
כן, זה התחיל עם זאב אלקין וניר ברקת.
כארגומנט ימני ולא כארגומנט אזרחי עירוני. אבל בוא נגיד, בחזונו של ניר, אתה עכשיו ראש העיר, ואתה גם שר הפנים, כלומר, יש לך את שני התפקידים, שר הפנים וראש עיריית ירושלים, בערך מה שאלקין רצה להיות, נכון? ואתה עכשיו נותן אזרחות מלאה לכל אנשי מזרח העיר, איך נראית עיר הבירה הזו?
אני אגיד קודם משהו על למה לעשות המהלך הזה. זאת אומרת, אנחנו, אני חושב, בשמאל הישראלי, בשמאל העולמי, בדיפלומטיה העולמית, בעצם באים... בכל פעם שנולד, כן, באופן סימבולי, באופן מטאפורי, בכל פעם שנולד תינוק פלסטיני בירושלים, אנחנו באים להריסתו, ואומרים לו, תקשיב, אתה ילד נורא חמוד, ואנחנו מבטיחים לך שאנחנו נעשה כל מה שנוכל, כדי שעד שתגדל, אתה תהיה אזרח שווה במדינה שווה, בדיוק כמו התינוק שיושב לידך, שהוא יהודי ישראלי עם זכויות מלאות. אבל בינתיים תחכה. בינתיים תסתפק בתעודת זהות החלקית הזאת, בתושבות החלקית הזאת, ותחכה. ואנחנו עובדים, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, תסמוך עלינו, יהיה בסדר. וכך אנחנו באים דור אחרי דור, לתינוק אחרי תינוק, ובקשים את הסליחה הזאת, ולא עומדים בהבטחות שלנו. והיום לתינוקות הראשונים כבר יש נכדים ונינים, ועדיין אנחנו לא ממשים את ההבטחה. לכן אני אומר, אז קודם כל, קודם כל בוא נסגור את הפער. קודם כל בוא ניתן זכויות. הרבה פעמים בשמאל אומרים, רגע, אבל אז זה מסבך מאוד את התמונה, כי אז אי אפשר חלק את העיר. כי מרגע שאתה נותן אזרחות שווה לכולם...
אז אין שתי מדינות.
אין שתי מדינות, אי אפשר חלק... אני אומר, יכול להיות. אבל יותר חשוב לסגור את הפער, את פער הזכויות, יותר חשוב שלילד שלי ולילד של חברי הפלסטיני ממזרח ירושלים, יהיו את אותן זכויות, מאשר... איזושהי תסבוכת עתידית לגבי הסכם שאנחנו עדיין חולמים עליו. אני חושב שהפתרון הקלאסי של חלוקת ירושלים בין שתי ערים עם חומות גדרות, מעברי גבול ומצלמות, לא עומד יותר.
לא יחזיק.
לא יחזיק מול המציאות של עיר אחת, כי בכל זאת קרה משהו, כמו שאמרתי, ירושלים לא נעצרה ב-67', ההיסטוריה ממשיכה להתגלגל, וכן קרה משהו בעיר, ואם ננסה לחלק אותה שוב, זה ימית אסון על שני חלקיה, מצד אחד. מצד שני, אני כן חושב שאי אפשר לחיות עם החוסר שוויון הזה. אתה יודע, בספר אני מתחבט בפרק האחרון, ספר שלך ב-2017, אני מתחבט רבות בפרק האחרון, איך ייראה העתיד של ירושלים, ואני אומר, המצב לא יציא.
אז אני אשאל אותך.
בסוף משהו יקרה. לא דמיינתי שהטרגדיה, מה שיקרה יהיה אסון כל כך
טובה. ניר, תן לי לשאול אותך את שאלת ניר. בשנת 2067 אנחנו חוגגים 100 שנה לאיחוד ירושלים, או לא יודע מה, ליצירת הדבר המוזר הזה שנקרא ירושלים. אתה יכול לפנטז לרגע, לא כעיתונאי, תקוע עובדות, אלא כסופר. לפנטז, איך זה נראה, המאה השנה האלה?
אז זה קל לי, כי פעם ביקשו ממני לעשות משהו כזה בארץ, ואז כתבתי טקסט, שאולי הטקסט הכי אופטימי שכתבתי...
אתה אומר, לא יקרה שוב.
לא, 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 אני חושב שהאופטימיות קצת נעלמה. ובו אני מתאר, ממש בפסקה האחרונה, אני מתאר את הנסיעה, נסיעת מדינת ישראל, נכנסת לאיזה...
לא יקרה, כן.
נכנסת לאיזה מין קרונית עתידנית כזאת, כן? ונוסעת, זה ערב יום הזיכרון, היא נוסעת מהר הרצל, מטקס יום הזיכרון בהר הרצל, על שדרות הרצל, בדרך היא קוראת על זה, היא קוראת בטאבלט שלה, או מה שזה לא יהיה, על זה שהסתיימו, ועדת האמת והפיוס בין ישראל לפלסטין פרסמה את הדוח הסופי שלה, ואז היא מגיעה לליפתה, ובליפתה נמצא מוזיאון הנכבה, ושם היא פוגשת את נשיאת פלסטין ואת נשיאת הפדרציה, כן, נשיאת האיחוד, ושלושתן, והן לא ככה אוהבות אחת השנייה, לא משנה, אבל שלושתן יורדות ביחד למוזיאון לטקס לזכר הנכבה, כן, היא עוברת מטקס יום הזיכרון לטקס לזכר הנכבה, ואז, ונורא, כי יש משבר אקלים, כן, וגם נורא נורא חם, ואז הנשיאה חושבת בליבה שהיא חייבת להגדיל את התקציב הפדרלי ליצור עננים מלאכותיים כדי להנמיך קצת הטמפרטורות, ואז היא נזכרת איך סבא שלה בסודן היה מתפלל לגשם, כי היא פליטה סודנית שהתאזרחה בנת. זה החזור, זה ה...
תשמע, זה מקסים, ואני קונה, ואני... הלך לעולמו אדם שמאוד מאוד אהבתי, והוא לא ידע כמה הוא השפיע עליי, צ'רלי ביטון.
כן.
יום אחד במליאה, הוא... לא יודע מה, הוא כעס נגד משהו, נגד בייגה שוחד ואחד התקציבים, אז צעקתי לו, צ'רלי, למה אתה כזה פסימי? אז הוא הסתובב בשעת לילה מאוחרת, אז הוא הסתובב אליי, ובצ'רליות רושפת, צרח עליי, בוגיה, חרה אשכנזי שכמוך, ניסית פעם לשתות מחצי הכוס הריקה? ואני שומע את דבריך, ואני אומר לעצמי, אני רוצה לשתות מחצי הכוס המלאה הזו.
כן, זה עכשיו, ככל שהשנים עוברות, התסריט הזה נראה לי הולך
או שיהיה פושבק, בגלל שהוא נהיה בלתי אפשרי, הוא יהפוך להיות האפשרי היחיד.
יכול להיות, אבל ככה, אם לסכם, הפתרון צריך יהיה להיות בלי חלוקה נוקשה, אבל עם שוויון מלא, ועם שוויון זכויות לא רק אזרחיות, אלא גם לאומיות, זאת אומרת, גם הגדרת זהות. זה הפתרון לירושלים, זה הפתרון בכלל. ואם אתה רוצה שרגע נחזור רגע לפרוטוקול שהתחלנו ממנו.
בוא, נחזור.
אז בוויכוח הזה מתווכחים האם ניתן להחליף שם של עיר.
והאם יכול להיות שעיר נקראת על ידי תושביה בשם א' ושלטונותיה בשם ב', כן.
עכשיו, כשאתה נוסע היום לירושלים, אתה רואה שזה מה שקרה בפועל. בסיכומו של הפרוטוקול הם אומרים, אומר לוי אשכול ומקריא לפרוטוקול, אומר, יקרא שמה אורשלים אל-קודס, עם הקף. ועם הזמן נשמיט את אל-קודס, זה המשפט המפתח. עם הזמן אנחנו נעצב את ירושלים כך שאפשר
יהיה להשמיט את אל-קודס. הם השמיטו את שתיהן.
עכשיו, אם אתה נוסע בירושלים, בכבישים, בדרך לעיר, אז אתה רואה בשלטים הישנים כתוב אורשלים בסוגריים, בשלטים הממש ישנים כתוב אורשלים, אורשלים הקף אל-קודס, בשלטים היותר חדשים, אורשלים, אלקוץ וסוגריים, ובשלטים הממש חדשים כתוב רק אורשלים. זאת אומרת, השמטנו את אלקוץ, וכאילו פתרנו לעצמנו את הבעיה. אבל אף דובר פלסטיני לא יודע מה זה אורשלים, אף דובר פלסטיני לא משתמש במילה הזאת, זה איזשהו מיתוס שאנחנו מספרים לעצמנו, ואנחנו צריכים לחזור אחורנית ולהתנתק מהסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו, ולראות את המציאות בירושלים, וזה למה שהבאת את הפרוטוקול, כי הוא הרגע שבו התנתקנו מהמציאות, והתחלנו לספר סיפורים על עיר שלא קיימת.
העיר קיימת, הסיפורים כואבים, ואתה עושה עבודה נפלאה. תודה רבה, ניר.
תודה, אברום.
אל תפסיק.
השתדל.